מה הנוסחה הטובה ביותר לדרך הישרה? עין טובה? חבר טוב? ומה ההבדל בין לב טוב לעין טובה? ולמה בכלל צריך לבחור משהו אחד? למה לא לשלב? מיד. שלום לצופים ולצופות, שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנה חדשה, במסכת אבות, פרק ב', משנה י' ג', על פי החלוקה שאנחנו צמודים אליה. רבן יוחנן בן זכאי שולח את תלמידיו למשימה. אמר להם, צאו וראו, איזוהי דרך ישרה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. קודם כל, מה זה הצעורו הזה? מה, הם יושבים בבית מדרש, ואז הוא פתאום בא באמצע הסדר, ואומר להם, חבר'ה, יש לי משימה, צעורו, תחזרו אליי עם תשובה. מה זה הדבר הזה?
קודם כל, מכאן באמת אנחנו לומדים דבר גדול מאוד, והמשפט הזה אולי יישמע קצת מוזר, לא כל דבר אפשר ללמוד בבית המדרש. כך מסביר המהר"ל. דהיינו, המשנה הקודמת והמשנה הזאת היא בעצם השלמה אחת, איך לבנות קומה של תורה שלמה. שהמשנה הקודמת יותר שמה דגש על הצד בתוך בית המדרש, בעיקר על הצד השכלי והמוסרי כהכנה לקבלת התורה הזאת, והמשנה שלנו בצד המוסרי ברמה החברתית. ולכן אומר להם רבן יוחנן בן זכאי, צאו וראו. כלומר, יש דברים שצריך לצאת מבית המדרש, לראות את החברה, את המציאות כפי שהיא, ולראות מה באמת התכונה המוסרית, החברתית, החשובה ביותר, כל התכונות חשובות. אבל מה היא, הייתי אומר, מהו היסוד, מהי האבן השואבת, מהי נקודת המוצא, שבה בעצם הכל תלוי וממנה הכל מתחיל.
רבי יוחנן בן זכאי, הוא מחפש תשובה או שהוא רוצה לעשות למבחן? זאת אומרת, הוא שולח אותם כדי, כי הוא מחפש את התשובה, או שהוא רוצה לבדוק מה כל אחד יגיד, ואז לתת את הציון למי שיביא את התשובה הכי טובה.
רבן יוחנן בן זכאי יודע שבית המדרש לא יכול לספק את כל התשובות לכל השאלות, והוא יודע שבחוץ הם יפגשו כמה צדדים, והוא יודע שבזכות או מכוח האישיות הייחודית של כל אחד מהחכמים, כל אחד מהחכמים האלה בעצם, אם אפשר לומר, יזהה נקודה אחת, ערך אחד וכולי, שהוא בעצם ביטוי של האישיות הייחודית שלו. ולכן הוא ידע שהם יחזרו עם חמש תשובות, שחמשת התשובות האלה בעצם זה ביטוי של האישיות הספציפית שלהם, ודרך אגב, חמשת הדעות כאן בציור הוא מקבילות ומשלימות את חמשת הדעות במשנה הקודמת.
חמשת התכונות.
את חמשת התכונות של תלמידי החכמים בתוך בית המדרש.
המשנה הזאת מזכירה עוד משהו. בפרק ב', באותו פרק שאנחנו נמצאים במשנה א', יש סגנון מאוד דומה אבל שונה. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. וכאן רבן יוחנן בן זכאי אומר להם, צורו איזוהי דרך ישרה שידבק באדם. יש משמעות להבדל הזה בין לבחור לבין לדבק בדרך?
באופן עקרוני ודאי שהמגמה הכללית של המשנה הזאת זה באמת מהי הדרך המוסרית החברתית שהאדם צריך ללכת בה, שהיא בעצם תהיה סביב איזושהי נקודה אחת מרכזית שתקרין על הכל. אבל אין ספק שיש הבדל בין יבור לבין ידבק. לבחור זה יותר לבחור ברמה, הייתי אומר, השכלית, החיצונית וכו'. לדבוק זה כפשוטו, להיות דבק. כלומר, כשאנחנו מדביקים שני דברים, שני הדברים האלה מחוברים. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי, הייתי אומר, הוא שכלול של דברי רבי, שלא מספיק לבחור, צריך לדבוק, צריך לדבק בזה. כלומר, ההנהגה המוסרית הזאת, היא חייבת להיות חלק ממך, חלק מאיתנו.
נרד לפרטים, אז דעה ראשונה של רבי אליעזר, עין טובה. מה זאת עין טובה? עין טובה יכול להתפרש כנדיבות. אני נותן בעין טובה, מה שנקרא, אני מחלק דברים בעין טובה. ומצד שני זה יכול להיות הבחנה. עין הרי זה האיבר שבו אנחנו מבחינים במציאות. אז עין טובה יכול להיות הבחנה נכונה של המציאות, נגיד ככה. זיהוי של דברים נכונים. מה זו עין טובה פה במשנה?
תראה, המרחק בין עין טובה לנאיביות הוא מאוד קצר. כלומר, אדם יכול להגיד בשם עין טובה שהוא מתבונן על המציאות, והוא בעצם לא שם לב לדברים שיש בהם בעיה, והם צריכים טיפול יסודי אפילו. לכן ודאי שהיסוד שממנה האדם יוצא לעין טובה, זה השכל. דהיינו, כשהאדם יודע לזהות את הנקודה האלוהית, הערכית, החיובית, שיש בכל דבר, אף על פי שיש מעליה בכיסוי, אפילו לפעמים בכיסוי גדול מאוד, יש מעליה כל מיני, הייתי אומר, מחיצות, קראו לזה המקובלים, קליפות וכו', וכשהוא יודע לזהות את אותו גרעין אלוהי חיובי, ממילא זה לא אומר שהוא לא שם לב לכל הלכלוכים שעוטפים את אותו גרעין חיובי, אבל זה כן אומר שהוא יודע לזהות מתוך הכרה שכלית ולימוד מעמיק, את אותו ניצוץ אלוהי קוראים לו היום, שקיים בעצם בכל בריאה, בין אם זה טבע, בין אם זה מאורע בהיסטוריה, ולקחת את אותו הניצוץ האלוהי ולחבר אותו בעצם לתיקון עולם.
זה מזכיר קצת את הדון את האדם לכף זכות. קצת דומה, לא? כף זכות ועין טובה.
זה נכון, ובאמת יש הערה מאוד מעניינת אצל רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, מה זה בעצם שליח ציבור? הוא אומר, שליח ציבור זה אחד שיודע ללקט את הנקודות הטובות
שיש,
שיש בכל אחד מהציבור. כלומר, אדם שלא יודע לזהות דרך העין הטובה שלו, דרך השכל העמוק, כמו שהרב קוק כותב, שהעין טובה זה לא עניין רגשי. עין טובה זאת עבודה שכלית, הוא קורא לזה מקצוע גדול ורחב בתורה, לזהות את בעומק שכלי את הגרעין האלוקי שנמצא בכל דבר. אז אדם שיודע לקחת מכל אחד מהציבור את הנקודה הטובה שלו מתוך העין הטובה, הוא יכול לקחת את כל זה ולהגיש את הכל כשליח ציבור, כשליח של הציבור, לפני ריבונו של עולם, את כל הנקודות הטובות, כשהכל בעצם מתחיל בעין הטובה.
עכשיו, שתי הדעות שמופיעות אחר כך במשנה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, אלו דעות שיכולות להביא את האדם קצת להסרת אחריות. הוא ימצא לעצמו חבר טוב, הוא ימצא לעצמו שכן טוב, ושלום עלייך נפשי, זאת אומרת בזה תיגמר העבודה העצמית שלו. זה הרבה פחות מחייב מעין טובה או לב טוב. זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את הסביבה הטובה.
כן, אני חושב שחבר טוב לא מסיר את האחריות מן האדם. כלומר, עין טובה זה האדם כלפי עצמו. אדם שפיתח עין טובה, הוא ממילא יגיע למצב שגם יש לו חבר טוב. כלומר, כדי שמישהו יהיה חבר שלי, אני גם צריך להיות החבר שלו. כלומר, כדי שאני ארצה להיות החבר שלו, גם הוא צריך לרצות להיות החבר שלי.
זאת אומרת, זה שאני אמצא חבר טוב, זה דורש ממני קודם כל עבודה עצמית, כדי ש...
ודאי, ואם לא תהיה עין טובה, כלומר, אם אני לא אסתכל בעין חיובית על האחרים, אז ודאי אני לא אוכל לפתח בקרבי את אותה בחינה שנדרשת, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, לחברות טובה. כלומר, חברות טובה זה איזשהו קשר של עומק פנימי, שהוא לפעמים הרבה מעבר לכל מיני דברים חיצוניים שיכולים להאפיל על החברות הטובה הזאת. אני קורא לזה חברות עומק, לא חברות רוחב. יש לאדם היום בעידן הפייסבוק, אז יש לאדם הרבה חברים. זאת חברות רוחב. אנחנו מדברים על חברי עומק, על חברות כזאת שנוגעת, הייתי אומר, בבסיס השייכות הפנימית, ההזדהות והקשר שבין הנפשות. ועין טובה היא בונה בעצם בשלב הבא, אחרי שאדם בונה בתוכו את העין הטובה, הוא מקרין את זה החוצה, אל החברה, ואז הוא באמת ימצא חבר טוב.
רגע, אתה נעזר הרב בדברים של רבי אליעזר עין טובה כדי להסביר את חבר טוב? מה זה קומה על גבי קומה? כל אחד הביא תכונה אחרת.
כמו שאמרנו במשנה הקודמת, שבעצם כל קומה היא נבנית על גבי הקומה הקודמת, ולכן היא גם כוללת את הקומות הקודמות, גם פה, כדי להיות אדם שהוא חבר טוב, כלומר שהוא מגלה את הערכים המוסריים, האלוהים המוסריים, גם בממד חברתי, הוא חייב להיות קודם כל מצד עצמו, בעל עין טובה. דרך אגב, זה גם הדעה השלישית. הדעה השלישית לא מספיק להיות אדם חבר.
מה זה העניין של שכן טוב?
לא מספיק להיות חבר טוב, צריך להיות גם שכן טוב. כלומר, בדרך כלל, כמו המנהג שאומרים היום, אדם בוחר את החברים, הוא לא בוחר את השכנים. כלומר, אדם קונה איזה דירה באיזשהו בית רב קומות, ובינן רב קומות, והוא פתאום חי על יד שכנים וכו'. שכן זה כבר ממד יותר רחוק מהאדם. עין טובה זה האדם עצמו. חבר טוב זה כבר תלוי בבחירה שלו. שכן טוב, זה כבר ממד יותר רחב.
זה למצוא את הסביבה הנכונה.
זה למצוא את הסביבה הנכונה, והייתי אומר, לא רק למצוא את הסביבה הנכונה, אלא להיות חלק מהסביבה הנכונה. כלומר, שכן טוב זה לא רק אחד שמשאיל, אם אפשר לומר, כפית סוכר לשכן, אלא זה להיות אדם שגם אם יש הרבה הבדלים בינינו בדעות, בהתנהגויות, במנטליות וכו', העין הטובה שלי יכולה להיות קשורה אליו ממש קשר עמוק מאוד.
זה מעניין, כי דיברנו על זה קצת בעבר, שכן טוב, זה יכול, אפשר לקחת את זה למקום פחות טוב, במובן הזה שאני אבחר את הסביבה שהכי דומה לי והכי מושלמת, ולא יהיה בי את הרצון להשפיע גם על אחרים. זאת אומרת, אני יכול לקחת את זה להבנה מוטעת, ששכן טוב אומר שאני צריך להתרחק מכל מיני מקומות, ולבדל את עצמי לאיזושהי אליטה.
נכון, לכן מרכז הכובד הוא בעצם האדם עצמו. האדם בעצמו צריך לפתח עין טובה, מתוך זה הוא פונה לחברה, חבר טוב זה כבר חברי עומק, מתוך זה הוא מתרחב עוד יותר ומסתעף עוד יותר אל שכן טוב. כלומר, בעצם מרכז הכובד הוא לא להסיר אחריות, מרכז הכובד הוא אני צריך לקחת אחריות עד כדי שאני אגיע אפילו לשכן טוב.
אוקיי, אז אם אני צריך לקחת אחריות, מאוד לא מובן לי הדעה הבאה של רבי שמעון שאומר, הרואה את הנולד. לכאורה רואה את הנולד זה לא תכונה נרכשת, זו תכונה שיצא לי להיוולד איתה לראות את הנולד. יש מי שיש לו את זה כמו שאומרים, ומי שאין לו. מה אני יכול לקחת מהדעה הזאת?
תראה, אחד הדברים הייתי אומר הכי חשובים בחיים חברתיים, אפילו בין איש לאשתו, אפילו בין הורים לילדים, קל וחומר בחברה, וקל וחומר בשכנות, וקל וחומר בכלל ישראל, או בכלל האנושות וכו', זה להיות אדם ששם לב מתוך העין הטובה, מתוך השכל הצרוף הנקי, השכל האלוהי הצרוף הנקי הצלול הזה, שם לב להשלכות הרחוקות והסמויות. כלומר, לשים לב להשלכות הגלויות, הרבה אנשים יודעים. לשים לב להשלכות הקרובות, הרבה אנשים יודעים. אבל לשים לב להיות אדם כזה, שהוא רואה את הנולד, כלומר, הוא עושה חשבון, הוא מזהה כבר מה יכול להתפתח באופן סמוי, באופן עתידי, ומהמקום הזה הוא בונה את המערכת החברתית שלו, לא חד ושלום כאינטרסנט, אלא הוא יודע, למשל, דוגמה, הוא הולך בחדר מדרגות, והשכן שלו עשה איזושהי פעולה לא לעניין, בסדר? הוא לכלך את חדר המדרגות עם שקית הזבל שנפתחה וכו'. אז הוא יכול עכשיו, כוועד הבית קוראים לזה, הוא יכול עכשיו להתנפל עליו ולכעוס עליו, ויכול להיות שהוא צודק שהוא צריך לנקות אחריו. אבל שכנות טובה זה ערך ארוך טווח. כלומר, שווה לחשוב עוד קצת ולראות את הנולד, הרי טוב שכן קרוב מאח רחוק, חכמים אמרו, נכון? כלומר, הקשרי השכנות האלה הם קשרים יסודיים ביותר, יותר מזה. אם אנחנו נשים לב, המצווה הראשונה שאנחנו כעם ישראל התחייבנו בה היא מצוות קורבן פסח. ושם המצווה היא חוץ מהבית, שהייתי אומר זאת החברות הראשונה של האדם, ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו. דיינו,
שים חבורה, נמנים חבורה של...
כן, השכנות, השכנות בישראל יש לה ערך גדול מאוד כדי ללמד אותנו, שהחיבור בינינו הוא באמת חיבור אלוהי.
אבל זה שכן טוב, הרואה את הנולד זה משהו נוסף.
הרואה את הנולד זה אחד שיודע לשים לב לגרעיני הדברים, מתוך שהוא מבין את הגרעין, את היסוד, את השורש, הוא יודע להסיק מסקנות גם רחוקות וגם סמויות, ואני חושב, לעניות דעתי, זה בא מאוד לידי ביטוי ברבדים החברתיים. לכן המשנה הזאת של צאו וראו, כמו שאמרנו, היא משלימה את המשנה של בית המדרש. בבית המדרש יש את הקניין, נקרא לו השכלי והמוסרי. בחוץ, בצאו וראו, בעולם, במציאות, אנחנו פוגשים את החברה. וכדי לפגוש נכון את החברה, זה חייב להיות עין טובה מעבר לזה, חבר טוב מעבר לזה, שכן טוב, ומעבר לזה להיות רואה את הנולד, כי יש הרבה דברים שאם אני לא אראה את הנולד דרכם, אז חס ושלום אני לא אגיע לשכן טוב ולא לחבר טוב, אפילו אני אאבד את העין הטובה שלי.
אז מתבקש השלב הבא, הוא פותח מעגל יותר רחב. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. ובאמת אנחנו רואים שרבי יוחנן בן זכאי אומר, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. עכשיו, באמת, מה בעניין הזה של לב טוב יותר כולל את כל הדברים האלה? לב זה, שוב, זה עוד דבר. יש עין, יש שכן, חבר, למה לב טוב כולל את כל הדברים האלה?
באמת, כמו בגוף האדם, כמו שהזכרת בצדק, התכונה של הלב היא לא לעצמו. דהיינו, הלב מזרים חיים, מזרים דם, מזרים חיים לכל האיברים. למשל, כמו שחזל אמרו, אמר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ישראל לב באומות. זה לא אומר שאנחנו יותר טובים מאחרים, זה אומר שיש לנו אחריות על האחרים. כמו שהלב מזרים חיים לכל האיברים, ככה מישראל צריך להזרים חיים לכל המציאות, לכל האנושות, עד תיקון עולם. אותו דבר פה, לב טוב זה בעצם אותה התכונה שיש באדם, הייתי קורא לזה רצון טוב, הייתי קורא לזה הנקודה הפנימית שלו. אם יש לאדם לב טוב, אז זה לא ייגמר רק בעין או באוזן או בפה, כל זה כמשל, אלא הלב הוא בעצם המנוע של כל המערכת שנקראת אדם. ולכן גם היום אנחנו מתבטאים בצורה כזאת, יש לאדם הזה לב טוב. אתה יכול בבקשה לפרט לי? אתה יכול בבקשה לפרק את המשפט הזה לב טוב? מה תגיד? אתה תגיד המון, המון פרטים. כן. אבל הלב הוא בעצם הגרעין של הכל. לכן כשהמשנה אמרה שהלב טוב הוא כולל את הכל, באמת הלב הטוב, כלומר היכולת של האדם לבנות בתוכו את הממד האלוהי האמיתי, למרות כל המחיצות וכל הקליפות וכל מה שמסתיר את אותו ממד אלוהי. ומהמקום הזה, מהטוב הזה, מהטוב האלוהי הזה, להקרין על כל הסובב, מבחינת לב שמקרין על הכל, זאת באמת המידה שכוללת את הכל, בכלל דבריו דבריכם.
עכשיו, מאוד מעניין שכל התשובות שיש במשנה, הן מאוד אוניברסליות, הן מאוד לא דתיות במובן הצר של המילה. ואם אני אזכיר שוב, המשנה הראשונה בפרק ב' נתנה תשובה מאוד דתית, שרבי דיבר על הדרך שיבור לו אדם, אז הוא דיבר, הוא הזכיר, כן, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. והוא מדבר על מצווה ועל עבירה, ולהסתכל בשלושה דברים, מאוד דתי, התשובה מאוד דתית. וכאן אנחנו מקבלים תשובה מאוד אוניברסלית, שיכולה להיות גם לאומות העולם, לב טוב, עין טובה, רואה את הנולד, שכן טוב, חבר טוב, אין פה שום מילה של אמונה, שום מילה דתית במשנה הזאת.
אתה באמת שואל ומאיר כאן הערה חשובה מאוד, ואולי אני אגיד קצת את הדברים, קצת אולי בצורה קצת חמורה, נגיד את זה ככה. אסור לשכוח, כמו שאמרנו במשנה הקודמת, רבן יוחנן בן זכאי נמצא בתקופת המשבר הגדולה ביותר של עם ישראל אחרי החורבן, במעבר מבית מקדש לבית מדרש. ובתקופה הזאת שבו עם ישראל גולה, והחיים הטבעיים, הכלל חברתיים, הכלל לאומיים שלנו, הולכים ומתפוררים, כלומר אין מציאות של חיים, של קדושה, של מקדש, של מלכות, של חקלאות, של חברה, אלא אנחנו הולכים ומתפוררים לכל מיני כיוונים, רבן יוחנן בן זכאי מודע לגמרי לסכנה שיכולה להיות בביטוי הזה במרכאות תן לי אבנה וחכמיה. דהיינו, שבית המדרש יהפך לאיזה מין אינקובטור, לאיזה מין חממה, וכל מה שהוא מחוץ לבית המדרש הוא כביכול לא רלוונטי לחברה הישראלית, למה שאפשר עוד לגלות בגלות ולתיקון עולם. רבן יוחנן בן זכאי יודע שזאת הסכנה הגדולה ביותר, ולכן הוא מוציא את התלמידים שלו החוצה ואומר להם את הדבר הבא. הבניין שאנחנו צריכים לבנות גם בתקופת החורבן עם כל הקושי שבזה, זה בניין מצד אחד תורני, נקרא לו טהור, בית מדרשי בפנים, ומצד שני זה חייב להופיע בממדים חברתיים בחוץ. ואם לא יהיה הקשר בין שני הממדים האלה, אנחנו בבעיה חמורה. הרב קוק למשל כותב משפט, הוא אומר משפט חמור ביותר. הוא אומר שיש שני סוגים של עירת שמיים. הוא אומר יש עירת שמיים פסולה, כך הוא קורא לזה, ויש עירת שמיים טהורה. מה קו פרשת המים, מה המבדיל בין עירת שמיים טהורה לעירת שמיים פסולה? אומר הרב קוק, עירת שמיים פסולה זאת עירת שמיים שמכוח הבניין הרוחני של האדם, המוסר הטבעי שלו הולך ומדרדר. הוא נהיה פחות אכפתניק, פחות עדין, פחות חברתי במובנים הנכונים. כלומר, הוא הולך ומתכנס בתוך עצמו וכל הממד החברתי שלו הולך ונאבד ממנו. מול עירת שמיים טהורה, זאת עירת שמיים כזאת שדווקא מפני הבניין הרוחני, אתה עוד יותר נהפך למוסר, לאדם בעל מוסר, ומגלה את המוסר החברתי הזה במרחבים היותר רחבים. זה בדיוק מה שרבן יוחנן בן זכאי חשש ממנו. הוא חשש שחס ושלום יכולה להיווצר, בפרט עם גלות ועם חורבן וכל מה שזה אומר, יכולה להיווצר חס ושלום עירת שמיים פסולה.
אבל מין... הוא קיבל תשובות טובות, הוא קיבל תשובות מאוד חברתיות, הוא קיבל תשובות של שכן טוב, חבר טוב, עין טובה, לב טוב. זה מוכיח שבעצם לא היה צריך לדאוג אולי כל כך.
לא היה צריך לדאוג, וההוכחה שלא היה צריך לדאוג, זה שברוך השם אנחנו פה. כלומר, חזרנו אחרי גלות של 2000 שנה, חזרנו לארצנו, מקימים שוב את עצמנו כעם, כחברה, גם ברובד התורני, בחינת המשנה הראשונה, וגם ברובד החברתי, הבחינה של המשנה השנייה של ציורו, שביחד בעצם מתגלה הפסיפס השלם.
זה מסביר באמת את השוב, אם נחזור להתחלת המשנה, את הציורו. זאת אומרת, יש פה אמירה בעצם העניין ציורו. צאו מבית המדרש ותביאו משהו אולי חברתי, משהו מחוץ לעולם התורה לכאורה, כמובן זה עולם התורה, אבל מחוץ לעולם המצוות המצומצם לכאורה של בית המדרש, תביאו משהו מבחוץ, תביאו משהו אוניברסלי, ואלה התשובות שאיתם חוזרים.
נכון, וזה בסופו של דבר מה שיתקן את העולם. אני הייתי אומר אפילו בצורה מאוד קיצונית קצת. אם תשאל אדם היום ברחוב, תגיד, מה הדבר שהכי מרחיק אותך, או חס ושלום, כן, חס ושלום, או הכי יקרב אותך, כן, אל יהדות, ליהדות, לתורה, לאלוהים, התשובות שנשמע, זה לא... אם אני אשמע איזשהו שיעור מפולפל, זה ישכנע אותי שיש אלוהים. כן. הדבר שחס ושלום הכי מרחיק, או בעזרת השם הכי מקרב, זה הדוגמה החברתית, זה הקשר החברתי, זה העין הטובה, זה החבר טוב, זה השכן טוב, ובבסיס הכל, הלב הטוב. וזה מה שבית המדרש אמור לבנות. כן. המשנה הקודמת אמורה לבנות את המשנה הזו.
אני אשאל את זה שוב, למרות שבעצם דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות. למה צריך רבן יוחנן בן זכאי להגיד בסוף, רואה אני דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. למה אי אפשר להשאיר את זה עם הדעות היפות האלה ככה, של לאמץ את כולם, ולמה צריך לתת את הציון הזה? למה צריך להגיד שלב טוב כולל את כל השאר? יש פה כל כך הרבה דברים יפים. זה באיזשהו מקום גורם לי להסתכל פחות על עין טובה, פחות על חבר טוב, פחות על שכן טוב. למה? למה לא להשאיר את חמשת הדברים האלה ביחד? כמו שכל מסכת אבות מביאה הרבה דברים, ולא אומרים משנה בית, היא המשנה.
תראה, העולם שלנו באופן עקרוני, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, העולם שלנו באופן עקרוני הוא כולל המון פרטים. והבעיה שלנו במפגש עם הפרטים, שאנחנו הולכים לאיבוד בין כל הפרטים. למשל, המשנה הראשונה, או המשנה הראשונה בפרק 5 אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. שואלת המשנה מיד, ולא במאמר אחד יכול היה להיברא. אז הקדוש ברוך הוא היה אומר פעם אחת, ויאמר אלוהים יהיה עולם, ויהיה עולם, למה צריך להגיד 10 פעמים? דרך אגב, 9 פעמים כתוב, ויאמר פעם אחת בראשית, ועוד בטח נעסוק בזה. כלומר, העולם שלנו מורכב מהמון פרטים. המגמה של הכל זה למצוא את הכלל, את הלב שנמצא בכל הפרטים האלה. כל אחד מאיתנו שיכנס למפעל גדול ויראה מכונות ענקיות, עובדות, הוא יתרשם מאוד מהרעש, נכון? הילדים מאוד יתרשמו מהרעש. אבל האדם הבוגר מה יחפש? דבר אחד, את חדר המחשב, שם נמצא בעצם מרכז הכובד של הכל, את השלטר. גוף האדם, יש בו הרבה איברים, הרבה צדדים.
את הלב.
חס ושלום, במצב של קושי של משבר, מחפשים שני ממדים. לב ומוח. כלומר, העולם שלנו בנוי באופן הזה. הוא מורכב מהמון פרטים, אנחנו צריכים לזהות את הכלל שהוא נותן את החיות לכל הפרטים.
והלב הוא תרתי משמעו הלב. במשנה שלנו, הלב הוא הלב.
הלב הוא הלב.
טוב, תודה רבה, הרב ערן.
תודה לשיב, תודה לכל הצופים בבית.
תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש במשנה חדשה עם המשך דברי רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו, אבל בתוכנית אחרת, חדשה. להתראות בינתיים.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.